שלום לכולם, פרק נוסף של יאללה טו דה קלאוד, ואנחנו ממשיכים את הסדרת פרקים שלנו עם אייל. מה העניינים אייל?
אהלן.
מה קורה אבי?
בסדר גמור, מה קורה אריאל?
בסדר, לפעמים אני מתייחס אליך כאילו אתה יודע, אתה נמצא פה ולא נמצא פה, אני כחלק ממנו אני מתייחס אליך. אבל בכל מקרה, אנחנו בפרק השישי כבר, ואנחנו רוצים לדבר על היבטי התקשורת בענן. מזכירים לכם שדיברנו בפרקים הקודמים על VM'ים, קונטיינרים, עולמות סרברלס, וכמו שאמרתי, בפרק הזה נתחיל תת סדרה כזו של פרקים, שתעסוק בכל עולמות התקשורת בעולם של הענן הציבורי. אז אולי נתחיל בשאלה הראשונה, אבי, מה ההבדל המהותי בין דאטה סנטר, כמו שאנחנו מכירים אותו, לבין עולם התקשורת בסביבות הענן?
אז יש שניים. אחד, יש חשיבה שאני עומד מאחורי הפיירוול של הדאטה סנטר, אז אני מוגן. זה נכון לרוב הדברים. יש שירותים באמזון שהם לא תלויים ברשת שלך. S3 למשל. אנחנו נרחיב על זה בהמשך, אבל זה הסעיף הראשון. הסעיף השני הוא שבדאטה סנטר, אני תמיד מקבל קבל מהחוות שרתים שלי, מחבר אותה לציוד תקשורת שלי, הקבל הזה הוא מוגבל במהירות שהוא יכול להעביר. נגיד, סתם, 10 ג'יגה בשנייה. ואז כל השרתים שלי ביחד, כשהם יוצאים החוצה לאינטרנט, הם לא יכולים להגיע ל-10 ג'יגה, ומהצד השני, אם מתקיפים אותי בקצת יותר מ-10 ג'יגה, אני למטה. בענן זה עובד אחרת. בענן אין בעצם מגבלה, אין מגבלה רוחבית על כל השרתים שלך, אלא לכל שרת יש את המגבלה שלו. נגיד ניקח סתם C5 ומשהו extra large, אז יש לו מגבלה של X ג'יגביט בשנייה. זה כן משנה אם זה בין availability zones, בין תוך אותו availability zone או החוצה לאינטרנט, אבל המגבלה היא per instance ולא per VLAN או firewall. אז זה משהו שחשוב להתחיל איתו, כי כל החשיבה שלנו היום היא, יש לי 10 ג'יגה חוץ על האינטרנט, אני אסתדר. לא, יש לך 10 ג'יגה פר שרת לפעמים, יש לך יותר מזה אפילו פר שרת, אז שווה לשנות את הצורת חשיבה.
אוקיי, משהו אייל בתחום הזה, או שנתחיל לצלול עם ההמשך?
אני חושב שמתישהו באחד הפרקים בהמשך אנחנו נדון בנושא של עולם התקשורת בכובע של מתקפות דידוס, ואיך מגינים על זה. אז כמו שאבי אמר, זה נכון, יש איזושהי מגבלה, וכן, אם מתקיפים אותי, מאוד תלוי במה הוא חפש של ספק הענן, והוא הרבה יותר רחב מאשר רוב ספקיות התקשורת שנתקלנו בהם היום.
אוקיי, אז בוא נשאל רגע, מה השירות הכי בסיסי בעולמות התקשורת בענן?
אוקיי, אז השירות הכי בסיסי נקרא, באמזון הוא נקרא Amazon VPC, Virtual Private Cloud, באז'ור המקבילה שלו זה אז'ור וינט, בגוגל כמו באמזון נקרא VPC. בגדול זה אומר שאת מרבית המשאבים שלי, אם זה VM'ים, אם זה סטורג', אם זה דאטאבייסים, אני למעשה מקים בתוך הסביבה הרשתית הזאת. זה הסביבה הרשתית הווירטואלית שלי.
כן.
אני אומר אפילו שזה כמו וילן, מבחינת צורת חשיבה. אם יש לכם היום וילן, אז זה לא בדיוק, אבל זה כמו וילן, זה דומה לוילן.
כן. אוקיי, ומה ההבדל בין שירותי ה-VNET ל-VPC?
אוקיי, אז בגדול, באמזון ובאז'ור הם מתנהגים אותו דבר, זאת אומרת, הסביבה הרשתית שלי היא מוגבלת למעשה ל-region או לאזור גיאוגרפי אחד. בגוגל זה עובד קצת שונה, מכיוון שבגוגל, כשמייצרים את ה-VPC, הוא נחשב מולטי-region, זאת אומרת חוצה regionים.
ואבי, אתה עובד הרבה גם עם גוגל, כאילו, בסוף העניין הזה, ההסתכלות הריג'ונלית הזאת, או הגלובלית אולי יותר, זה יתרון או חיסרון?
גם וגם. זה גם, זה
מה שאני חושב, אבל רציתי אולי תיכנס קצת יותר ל...
כן, כן, הייתי אומר, זה ברכה שהיא כללה, אני אסביר לך למה. קח לדוגמה את הלוד בלנסר של גוגל, הוא בנוי בצורה שהיא גלובלית, עשרות אלפי שרתים או מאות אלפי שרתים כבר, ואתה מגיע לשרת הכי קרוב אליך, והוא לוקח אותך דרך הרשת של גוגל. ככה עובד הלוד בלנסר של גוגל. כשיש בעיה בלוד בלנסר של גוגל, הכל למטה. לא משנה איזה ריג'ן אתה, הכל למטה. הם השיקו מאז ריג'ן הלוד בלנסר, אני מדבר על הגלובל שכמעט כולם משתמשים בו, וזה בעיה. שירות גלובלי הוא נהדר, כי הוא מפשט לי המון דברים, אבל אם שחררו גרסה ומשהו לא הצליח להם, הכל למטה. זה קרה בעבר, זה לא נעים, אין יותר מדי מה שאפשר לעשות, גם התמיכה כשאתה פונה להם, הם מוצפים בפניות, אז הם יגידו לך, כן, הצוות עובד על זה, עוד שעה נהיה חכמים יותר. זה הכללה. הברכה, אם אני מרים עכשיו שרת בארצות הברית, והרמתי שרת בישראל, הם כבר פתחו את הרג'ן בישראל, אני לא צריך לעשות כלום, אם אני רוצה שהם ידברו ביניהם, חוץ מלהגדיר חוק פיירוול, ש-X יכול לדבר עם Y. חוקי פיירוול בגוגל הם גם יחסית פשוטים יותר לעומת אמזון לדעתי, אבל בוא נתקדם, אני לא רוצה לסחף פשוט עם זה. בקיצור, לסיכום ברכה שהיא כללה הגלובליות של השירותים בענן.
אז מה כוללים השירותים האלה של ה-VPC?
אוקיי, אז בגדול בתוך VPC או VNet יש לנו לרוב מספר availability zone, שזה אומר המקבילה של מספר חוות שרתים, מחולקים לסאבנטים, כמו שאנחנו מכירים אותם מהדאטה סנטר המקומי שלנו, על מנת לאפשר לנו חלוקת משאבים. דוגמה, אני יכול לשים סאבנט אחד לדאטאבייס, סאבנט אחד לשרתי האינטרנט שלי, ולעשות הפרדה ביניהם. אני אגיד עוד הערה אחת, שמרבית השירותים ברוב ספקי הענן הם ריג'ינליים. זאת אומרת, בסופו של דבר, בתוך ה-VPC הוא לרוב ריג'ינלי, ולרוב, אם אני רוצה עכשיו איזשהו דאטאבייס נאמר, רוב הסיכויים שאני צריך לבחור באיזה ריג'ן הוא נמצא, וזה תהיה המגבלה שלו. אם אני עכשיו צריך עכשיו להקים שירות שנותן משאבים, או נותן שירותים למספר לקוחות במספר מקומות בעולם, אני צריך לחשוב עכשיו איך לסנכרן את המידע, מכיוון שכברירת מחדל, המידע נשמר בתוך ריג'ן אחד, ואני צריך לחשוב עכשיו האם הדאטאבייס שלי או הסטורג' שלי יודעים לך לתמוך במצב הזה שיש לי מספר אזורים גיאוגרפיים.
אוקיי. אז איך בעצם מתבצע כל השילוב הזה, איך אני בעצם ניגש למשאבים, איך אני מחלק אותם, מה קורה בשטח, מה קורה בפנים, יאן?
אוקיי, אז יש לנו פה למעשה, הייתי מסכל על זה כשני כיוונים. בשלב הראשון, מדובר על נושא של תעבורת תקשורת. אני רוצה, נגיד, להוציא משאבים מתוך הסאבנט שלי, או מתוך ה-VPC שלי החוצה, אז דבר ראשון צריך להגדיר איזשהו routing rules. יש איזושהי טבלת ניתוב, כמו בפיירוולים שהיו פעם, ואני צריך להגדיר שמה למעשה מה ה-next hop שלי, לאן המשאב שלי יכול לצאת החוצה. ברוב ספקי הענן זה מתנהג בצורה הזאת, ברוב הספקים יש איזשהו default routing rule, ואני יכול לשחק איתו או יכול להגדיר אותו, להרחיב אותו בהתאם לצרכים שלי. החריג פה זה דווקא במייקרוסופט אזור, להם יש מה שנקרא UDR, User Defined Route. זאת אומרת שכברירת מחדל, לא משנה מה אני אעשה או לא אעשה, כברירת מחדל כל משאב, וזה יכול להיות VM וזה יכול להיות דאטאבייס, כברירת מחדל הוא יכול לצאת החוצה לאינטרנט, ואם אני לא אעשה משהו עם זה, אין שום שליטה לאן הוא יוצא. בניגוד לפיירוול הסטנדרטי, שלרוב אני בעצם בא ואני אומר לו, תשמע, אתה יכול לצאת רק בפורט 80, וזה היה בסופי שלך, בעולם ה-UDRים של מייקרוסופט, הכל יכול לצאת החוצה. הפתרון שמקסום מציע לדבר הזה, זה אחד משתיים. או שאני משתמש בשירות ה-Azure Firewall שלהם, ואני מגדיר שה-next hop שלי עובר דרך אותו שירות Azure Firewall, ואז אני יכול להגיד, מה אני מאפשר לצאת החוצה לאינטרנט, ומה אני חוסם אותו. פתרון אחר זה להשתמש באיזשהו שירות צד ג' איזשהו firewall מסחרי אחר שהקמתי קלאסטר, הם קוראים לזה virtual firewall, או network virtual firewall, ואני למעשה מגדיר אותו כ-next hop, ואז כל פעם שמשאב, נאמר שרת, עוצר לצאת החוצה לאינטרנט, אז אני עוצר אותו שם, ואז אני יכול לנתב אותו, נאמר, לפרוקסי או לכל שירות צינון כזה או אחר. הדבר הנוסף, זה איך אני בכלל מאפשר גישה למשאבים בשביל לצאת החוצה. אז מעבר לחוקי ניתוב, כמו בעולם הטרדישנל, כמו בעולם שאנחנו מכירים את עולם הנאטים, גם בעולמות הענן, יש לנו נאט גייטוויז, שירותים מנוהלים, שלמעשה אני בא ואני לכאורה מכביד כתובת ה-IP הפנימית שלי, של אותו שרת, של אותו דאטאבייס שרוצה עכשיו לצאת עכשיו להתעדכן, או לצאת לאיזשהו שירות API חיצוני, ואני מכביד אותו מאחורי אותו שירות נאט גייטווי, ומאפשר לו לצאת לגישה החוצה, כשמבחינת העולם כל מה שהם רואים זה את הכתובת הפומבית של אותו שירות נאט גייטווי.
אוקיי, ואמרת שירותים מנוהלים, אבל בוא נסתכל רגע על שירותים מנוהלים אחרים, דאטאבייסים, שירותי אחסון, איך אנחנו בעצם רואים את החיבור פה?
אוקיי, הנושא של שירותים מנהולים היה קיים כמעט מאז ומעולם. זאת אומרת, מאז ומעולם יכולתי לבקש storage as a service, או database as a service, או דברים בסגנון הזה, אפילו API gateway. הנקודה לגביהם זה, מתוקף העובדה שהם שירותים מנוהלים, הם למעשה נמצאים מחוץ לסביבה הרשתית שלנו. זאת אומרת, אם אני עכשיו מבקש עכשיו להשתמש באמזון בשירות S3, או באז'ור בלוב סטורג', כברירת מחדל, המשאב הזה, יש לו כתובת DNS-ית, יש לו כתובת IP פומבית, ונרצה או לא נרצה, הוא בסוף מאזין לעולם. עכשיו, כשיש לנו מידע שאנחנו רוצים לשמור אותו אצלנו, בתוך הסביבה, נקרא לזה, הפרטית שלנו, בענן, אז בכמה שנים האחרונות, גם ב-AWS וגם באז'ור, הם הקימו שירותים חדשים, זה הטכנולוגיה הזאת נקראת Private Link או Private Endpoint, ולמעשה אני לכאורה עוטף את השירות המנוהל. זאת אומרת, אם יש לי עכשיו, נאמר, דאטאבייס מנוהל, נאמר, לא יודע מה, MySQL מנוהל או משהו בסגנון, אז שירות ה-Private Endpoint למעשה מוסיף עוד כרטיס רשת עם כתובת IP מתוך הכתובות הפרטיות שלי, בתוך הסאבנט שלי, ואז אני יכול לבוא ולהגיד לשרת, כשאתה רוצה לפנות לדאטאבייס, אתה תפנה מתוך כתובות פנימיות, וכל תעבורת התקשורת עוברת בתוך הדאטה סנטר של ספק הענן, ולא יוצאת החוצה לאינטרנט וחוזרת בחזרה. אז הדבר הזה מאפשר לי בעצם להגביל את הגישה התקשורתית, או לפני שאני בכלל דן בנושא של למי יש לו הרשאות גישה ברמת האותנטיקיישן או אוטוריזיישן.
אוקיי. ואיך אנחנו בעצם אנחנו יכולים להתחבר בין VPCs, VNETים, איך זה עובד שם?
אוקיי. בגדול, כשאנחנו מתחילים לגדול מבחינת הצרכים שלנו, אנחנו מגיעים למצב שיש לנו עכשיו מספר חשבונות ענן, או שיש לנו עכשיו מספר רב של VPCs או VNETים. ויכול להיות שכולם נמצאים באותו חשבון ענן אחד, יכול להיות שאנחנו רוצים עכשיו לפנות לאיזשהו שותף עסקי, ואנחנו רוצים לעשות חיבור תקשורתי בין המשאבים שלנו לבין משאבים שאנחנו רוצים לצרוך אותם משותף. אז היום, או למעשה כבר המון המון שנים, יש לנו את היכולת לעשות פירינג, זאת אומרת לעשות חיבור בין ה-VPC שלנו בחשבון שלנו נאמר, לבין VPC בחשבון אחר, בין אם אנחנו שולטים על החשבון, או בין אם זה חשבון של שותף שאנחנו עובדים איתו. עכשיו, משהו מאוד מאוד חשוב להבין, זה שהחיבורים בין ה-VPCs או ה-VNETים הם לא טרנסיטיביים. מה זה אומר בעברית? זה אומר שאם יש לי עכשיו שלושה VPCs, ואני רוצה לקיים תקשורת ביניהם, אפילו ברמת הניתוב ביניהם, אם יש לי עכשיו נאמר VPC A שצריך לדבר עם VPC B, ו-VPC A שצריך לדבר עם VPC C, אני נאלץ להגדיר פירינג בין כל אחד לשני, ומה זה אומר שהוא לא טרנזיטיבי? זה אומר שזה ש-A יודע להתחבר ל-B, ו-A יודע להתחבר ל-C, לא אומר בהכרח ש-B ו-C יכולים לדבר ביניהם. זאת אומרת, אני צריך להגדיר עוד פיר נוסף, זאת אומרת, זה מגביר את רמת הסיבוכיות של איך אני מנהל את התקשורת ואת הניתובים בין ה-VPC שלי או בין ה-VNETים שלי. מי שהגדיל לעשות בתוך העולם הזה, וניסה קצת לפשט את המורכבות, דווקא הייתה אמזון ששחררה לפני מספר שנים שירות שנקרא AWS Transit Gateway. מה ש-Transit Gateway מאפשר, זה למעשה הוא סוג של hub תקשורתי, hub מרכזי, שאני יכול עכשיו לבוא ולהגיד, אוקיי, אני רוצה עכשיו לאגד מספר VPCs שידברו ביניהם, או אפילו להרחיב את זה, אולי יש לי מעבר ל-VPCs, אולי יש לי גם מספר חיבורי VPN, או מספר חיבורי MPLS שאני רוצה לחבר ביניהם, וכל עוד אני מחבר את כולם דרך אותו שירות מנוהל שנקרא Transit Gateway, אני למעשה יכול לחסוך את הנושא של הטרנזיטיביות בין החיבורים. אני למעשה מגדיר את הניתוב במקום אחד, כולם מתחברים לאותו גייטווי, ויכולים לדבר אחד עם השני.
Okay. אז אני רק אוסיף משהו אחד, מי שמתעניין ב-VPC Peering, פרק 16, לייב דמו שעשינו על VPC Peering, ככל שהרשת מסתבכת יותר ויותר כמו שיאל אמר, זה נהיה כבר מורכב מדי, עוברים ל-Transit Gateway, וזהו, אחלה פיצ'ר.
יפה שמצאת מהר, אבי, את הפרק. או שאתה זוכר אותם.
גוגל בין לבין. גוגל בין לבין.
מעולה. ואיך בעצם אנחנו, כמו שאנחנו עושים באונפרם, בסוף מישהו צריך לשבת ולהגדיר חוקים, נכון? חוקים של תקשורת, איך עושים את זה בענן?
כן. אם אני משווה...
אני חייב לעצור. בטח אבי אומר, לא עושים חוקים כאלה עכשיו.
אז זה, זה, יש גם וגם, אני לא רוצה לגזול מייל, אבל המון מקומות בשנייה שיצרנו חשבון, יש תהליך אונבורדינג אוטומטי שמייצר את כל הרשתות שצריך, מחבר אותך לאן שצריך, שם את ה-VPN, אם יש BGP, דרך לפרסם BGP, וכאילו, יש, זה, ככל שהרשת שלך יותר מורכבת, ככה זה יותר אוטומטי. אם אתה גוף קטן, אז אתה עושה את זה ידנית, אם אתה גוף גדול, אנטרפרייז, חייב בקומפליינס, אז כמובן שרק מהפיירוול אפשר להגיע לסביבה, ואי אפשר לצאת החוצה, והכל עובר, כאילו, ואתה יכול להתחבר רק ממחשב מורשה, כאילו, ככל שמוספים עוד ועוד ועוד חוקים, ככה זה הופך להיות יותר ויותר אוטומטי, אחרת כל פעם שמנסים ליצור חשבון חדש, אתה צריך לחכות חודשיים.
מסכים איתך לגמרי. כל העניין הזה של אוטומציה ויצירת תבניות יהיה המפתח לכל העולם שלנו, אנחנו חיים היום. אז אייל, רק אולי באמת, איך בעצם מגדירים חוקי תקשורת?
אוקיי, אז העולם ה... נקרא לזה הטרדישנל, ועולם הענן לא שונים אחד מהשני. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים, אם הכרנו את הנושא של firewall, עם firewall level, כאילו firewall בשכבה 4 של מודל OSI, אז גם פה יש לנו דברים דומים ל-access control list שהכרנו מהעבר. אז אם אני מסתכל בין ספקיות הענן, אז נאמר, ב-AWS יש היום, יש שני דרכים. יש הדרך הדפולטיבית שנקראת NACL או Network Access Control List, למעשה זה איזשהו יכולת להגדיר תעבורה נכנסת או תעבורה יוצאת, אנחנו מגדירים את זה ברמת הסאבנט, לרוב אנחנו חושבים בדברים הדפולטיביים, אנחנו לא משחקים בדברים האלה, רק חשוב לזכור שהדבר הזה הוא סטייטלס, זאת אומרת שאם הגדרתי עכשיו איזשהו חוק תקשורת נכנס, אני חייב בהכרח להגדיר את החוק תקשורת היוצא, כי הוא לא מודע לעובדה שיש כרגע חיבור חי. הדבר השני והרבה יותר פופולרי, זה שימוש ב-AWS זה נקרא Security Group, גם שם אני יכול להגדיר חוקי תקשורת נכנסים או יוצאים, אבל מה שלרוב עושים, מגדירים רק תקשורת נכנסת. דוגמה קלאסית, אני רוצה עכשיו להגדיר תקשורת בין שרת הווב שלי, שרוצה לגשת עכשיו לשרת דאטאבייס בסאבנט נפרד. זו דוגמה קלאסית לשימוש בסקיוריטי גרופ, מכיוון שהוא סטייטפול, והוא כן מודע לעובדה שיש כרגע חיבור חי, אז למעשה אני לא מגדיר את התקשורת היוצאת, כברירת מחדל זה any allow, ב-outbound traffic, ואנחנו רק מגדירים את התקשורת הנכנסת. אם אנחנו מסתכלים קצת על ספקי ענן אחרים, אז באז'ור יש משהו שמקביל לסקיוריטי גרופ שנקרא Network Security Group, הוא אגב stateless, זאת אומרת גם פה, בדומה ל-Network Access Control List, אני חייב להגדיר תקשורת נכנסת ויוצאת, כי אחרת הוא פשוט לא יודע להחזיר את הטראפיק. בגוגל יש משהו שנקרא VPC Firewall Rules, זה דומה יותר לסקיוריטי גרופס, זה משהו שהוא סטייטפול, גם פה אני מגדיר תקשורת נכנסת. אגב, במרבית היכולות אני גם יכול להגדיר לא רק חוקי תקשורת שאומרים, נגיד מהמכונה שלי לסאמית מסוים או לכתובת רשת מסוימת, אני יכול להגדיר גם עד רמה של טאגינג. נגיד באז'ור יש לי כמות מאוד גדולה של טאגים מובנים מראש, אני יכול לבוא ולהגיד, השרת שלי יכול לגשת לטאג מסוג DNS, ואז אני לא צריך להתעסק עם איזה כתובות IP ספק הענן נגדיר כרגע באזור שנמצא בו. זה מנוהל בצורה אוטומטית ברמה של טאגים.
בעולמות אגב של גוגל, אם אנחנו כבר מדברים על עוד עננים, יש יתרון שזה גם עובד עם טאגים, ואתה יכול במקביל לעשות עוד משהו נחמד, אתה יכול להכיל חוק על כל ה-VPC, ואז ה-IP'ים של המשרד למשל תמיד יכולים לגשת לכל השרתים, ועוד דבר נחמד שאפשר לעשות, יש Service Account שזה מקבילה ל... רולים באמזון, שבעצם מאפשר לשרת לגשת לשירותים אחרים בלי hard-coded keys, אז אפשר להגדיר תקשורת בין service account ל-service account. אז ברגע שאתה משייך service account ל-resource מסוים, הוא יכול לדבר עם דברים אחרים לפי השייכות שלו. זה ממש נחמד.
אז נושא שאני לא רוצה שנכנס עליו לעומק יותר מדי, יושב מספיק ישיבות שמדברים על האם ללכת על פתרונות Cloud Native Security של הספקיות, או ללכת לפיירוולים חיצוניים, אז אולי רק ממש בקצרה אבי, פתרונות מתקדמים, ואם יש לך מה להוסיף לגבי הפתרונות צד ג' של הפיירוולים.
יאללה, אז אנחנו מדברים על Next Generation Firewall, נגיד Security Groups, אני יכול לפתוח יציאה לכל האינטרנט, אבל אם אני רוצה לחסום משהו ספציפי, אם אני רוצה לחסום תקשורת בפורט 23, כי זה טלנט וזה ישן, אז אני צריך להתחיל למצוא כל מיני חוקים מוזרים, וזה, זה מאוד בעייתי, זה מאוד קשה, כי יש לי תמיד, סוג של ויילד קארד יציאה החוצה. באו אמזון ואמרו, רגע, צריך להתקדם, השיקו את נטוורק פיירוול, אני די בטוח שעשינו עליו משהו בעבר, הוא לא זול, הוא 200 ומשהו דולר פר סאבנט, אבל הוא מאפשר לי בעצם המון המון יכולות של פיירוול שקיים, כאילו, שקיים היום בשוק. אם אני בא ואומר, רגע, אני, כל הארגון שלי, נגיד סיסקו, צ'ק פוינט או פורטי גייט, אז גם את זה אני יכול לעשות. אפשר לשים פורטי גייט וצ'ק פוינט וסיסקו, ולדאוג שהם גם יהיו כחלק מקלאסטר, ובמקרה של אאוטג' באחד availability zones, אחד מהשרתים האחרים בקלאסטר, יתפוס פיקוד ויקח את כל הטרפיק אליו, ואתה תרגיש שנייה או שתיים של חוסר בתקשורת באינטרנט.
אני חושב שיש להם גם יכולות עוד נוספות, החל מנושא של SSL termination, יכולות לעשות inspection לטראפיק.
יש להם אלף אחד דברים, זה חלק מה-NGN, אני פשוט, אני לא רוצה לקטוע אותך, אבל עוד איזה 20 שניות אנחנו חייבים לסיים.
לא, גם זה עוד פעם, כמו שדיברנו, אני חושב שאפשר להיכנס פה לעומק של הדברים, ואנחנו נעשה פרק נפרד על הנושאים האלה. פאלו אלטו, צ'ק פוינט, אם אתם רוצים לשתף, אז תפנו לאבי. אז זהו חברים, אז אייל, תודה רבה על הזמן, תודה רבה על הפרק, מאוד מועיל, זה גם פותח אותנו לכל מיני נושאים אחרים שפחות עסקנו בהם, אבי כרגיל, תודה רבה, ועד הפרק הבא, ביי ביי.
תודה.
ביי ביי.